אנחנו נשוחח עכשיו על הבחירות, שלב ג' או מועד ג' של הבחירות בישראל. כיצד משתקפות בבחירות האלה מגמות בדעת הקהל הישראלית לגבי סוגיות של ביטחון לאומי? כיצד זה בא לידי ביטוי במצעים של המפלגות? על כך ועוד נשוחח עכשיו עם שתיים מהחוקרות השותפות לתוכנית חקר דעת הקהל והביטחון הלאומי במכון, דוקטור ציפי ישראלי ורות פינס. שלום רב לשתיכן.
שלום.
אז קודם כל, ציפי, כהקדמה לשיחה שלנו, איך בא לידי ביטוי הקשר בין התפלגות הדעות הפוליטיות לסוגיות של ביטחון לאומי בבחירות הקרובות?
קרובות, אוקיי. אז אני אתן את זה גם קצת פרספקטיבה של זמן, אבל אני רוצה אולי להתחיל בכותרת מאוד מעניינת בעיניי, שפורסמה דווקא בעיתון הלבנוני הפרו-חיזבאללה.
אל-אחבר.
כן, בדיוק. והם פרסמו ביום של היוודע תוצאות הבחירות בסבב הראשון, הם פרסמו כותרת ענקית בעמוד הראשון, הבחירות בישראל, הימין ניצח את הימין. עכשיו, זו כותרת מאוד מאוד מעניינת, ואני חושבת שכדאי לנו להסתכל עליה, זאת אומרת, באיזה דרך הם תופסים אותנו, זו סוגיה בפני עצמה, אבל אני בוחרת להתבונן בה מנקודת מבט פנימית שלנו. זה מעלה את השאלה למה הכוונה, איפה השמאל, איפה המרכז, מה זה אומר הימין ניצח את הימין. ואני אגיע לזה אולי בהמשך, אבל יש בזה מידה רבה של אמת. הימין ניצח את הימין בישראל. אז זה נוגע בכמה היבטים. אחד, התזוזה ימינה. אנחנו יודעים, הנרטיב המקובל בישראל בשנים האחרונות זה של תזוזה חדה ימינה בקרב הציבור הישראלי. וגם במחקר שלנו, כשאנחנו שואלים על שיוך פוליטי, אנחנו רואים בפירוש מעל 50% מגדירים את עצמם כימין. אני מדברת על הגדרה עצמית. שליש מהציבור השנה מגדירים את עצמם כמרכז, ורק מיעוט זניח, הוא נמצא אגב במגמת ירידה מאוד ברורה בשנים האחרונות. פחות מחמישית, השנה 13% מגדירים את עצמם כשמאל. ורק לשם השוואה צריך להסתכל, נגיד, בעשור לפני כן זה היה הפוך. מחצית מהאוכלוסייה שאיחת עצמה למרכז, שליש לימין, וגם אז מעט יחסית לשמאל. אז מה זה אומר? האם זה אומר שהעמדות המדיניות, תכף אנחנו נדבר על זה, הביטחוניות של הציבור גם נעו ימינה? היינו מצפים אולי שכן. האם ההתחזקות עם ההזדהות עם הימין, המשמעות שלה זה שגם העמדות בתחום הביטחוני הם כאלה שלפחות נחשבו באופן מסורתי למזוהות יותר עם הימין, אנחנו נראה אותם גם במחקר. אז קודם כל צריך להזכיר על קצה המזלג, ממש במשפט אני אגיד משהו על החלוקה בין שמאל לימין בישראל, שזה חלוקה של עשרות שנים, בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, שההגדרה הייתה סביב הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שזה אומר ימני זה מחנה הניצי בעצם, הוא לא מוכן לפשרות בנושא של הסכסוך, הוא דוגל בהחזקת שטחים מכל מיני סיבות, הוא נוטה להגדיר את האירועים האלמים כניתרים לפתרון רק בעזרת הכוח, והמחנה השמאל, היוני, הוא הוגדר כבעל עמדות שתומכות יותר בפשרה מדינית, פשרה טריטוריאלית, בהפעלת כוח צבאי מוגבל ביותר רק שאין ברירה, אמונה בשטחים תמורת שלום ועוד ועוד. זאת אומרת, זאת הייתה התפיסה הכללית במשך הרבה מאוד שנים. לכן אולי זה מה שהיינו מצפים לראות גם בעמדות של הציבור, אם הוא הפך להיות יותר ניצי, יותר לכיוון הימין, האם הוא גם יותר לוחמני, האם הוא גם פחות דוגל בהחזרת שטחים, או פחות בפתרון של הסכסוך עם הסכם, או מה שאנחנו יודעים יותר, ידוע יותר כשתי מדינות. אז אני אראה עוד מעט איך חלק מהגדרות הפכו להיות מאורפלות, וכל התפיסה הזו של ימין ושמאל בישראל, לישראל על 2020, היא כבר לא רלוונטית בעצם. ועוד דבר חשוב זה איפה נמצא המרכז. ובזה אני עוד מעט רוצה להתרכז. זאת אומרת, במדינת ישראל מפלגות מרכז הן צומחות ונעלמות במחזוריות, אבל הן תמיד שם. הן נמצאות שם. וצריך להתייחס, המרכז הפוליטי, שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאין לו אופי, יש שם משהו, בין משהו שנע בין פרגמטיזם מדיני עם ניציות ביטחונית. וגם במחקר שלנו אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שהמרכז הוא יותר דומה לשמאל בהיבט המדיני, הוא יותר דומה לימין בהיבט הביטחוני גריידה. ואולי נרחיב על זה קצת. היום במציאות של 2020, אחרי עוד מעט מערכת בחירות שלישית, נכון יותר בעיניי להסתכל על הימין מול המרכז ופחות ופחות על הימין מול השמאל. לראות האם יש דמיון או שוני בין הימין למרכז, כי בעצם על זה, בעצם בסיפור הזה, הציבור על זה הוא מתלבט. ובואו אולי נמחיש את זה בעזרת הסכסוך.
בדיוק כך. כן. אז כדי לסבר את האוזן, רותי, את בחנת בשנה האחרונה את המצעים של המפלגות, ומעניין לשמוע עכשיו איך מצעי המפלגות מתכתבים עם הסוגיות שעליהן אנחנו מדברים כרגע.
כן, אז באמת הסוגיה הפלסטינית היא לדעתי הסוגיה המרכזית שניתן לראות הבדלים בין המפלגות. כאשר מפלגות השמאל כמובן תומכות במדינה פלסטינית, בהקמת מדינה לצד מדינת ישראל. ומנגד יש לנו את מפלגות הימין שמתנגדות למסירת שטחים ולהקמה מדינה פלסטינית, כמו למשל הימין החדש. ומפלגות המרכז, כמו למשל כחול לבן, אנחנו רואים איזשהו סוג של טשטוש. יש לנו שם אמירות במצעים שמדברות על היפרדות, ומצד שני על כך שגם לא תהיה התנתקות שנייה. ואין ירידה ממש לרזולוציה של העמקה בפרטים, לא ברור באיזה גבול, לא ברור מה הכוונה בהיפרדות. ולמעשה ניתן לראות שכן יש הבדלים, אבל הם לאו דווקא מאוד ברורים בדיוק מה ואיך. יש לציין שלא לכל המפלגות יש מצע, לכן גם אין לי התייחסות לליכוד, כי אין להם מצע עדכני.
ואם כך, אנחנו יכולים בכלל, על סמך מה שאמרת, שלפעמים פרטים חסרים, במקרה מסוים אין מצע, האם אנחנו יכולים ממש למפות בצורה מדויקת על זה שהוא סרגל את ההבדלים בין המפלגות על הקוטב של בין שמאל לימין במונחים האידיאולוגיים של
פעם? לדעתי כן, כאשר מדובר במפלגות האידיאולוגיות. יש מפלגות שבבירור יש להם מצע ומצע רעיוני שמבוסס על איזשהו אידיאולוגיה. ואותם ניתן למקם בלי בעיה. מפלגות המרכז, זה באמת שם מגיע הטשטוש. וגם השאלה באמת, זה יותר גם אולי לא מפלגות מרכז, אלא גם מפלגות שמנסות להיות מפלגות שלטון, שמנסות בעצם לקלוע לקהל רחב יותר ומגוון יותר, ולדעתי הן גם לא רוצות לכתוב שחור על גבי לבן איזשהו, לכתוב איזה משהו שאחר כך מאוד מאוד יחייב אותם. מה גם שהמצע הוא מצע, צריך לקחת אותו ברבון מוגבל. יש לנו את ההתבטאויות של המנהיגים, ואנחנו לא עשינו את הבחינה הזאת, אבל כמובן שניתן גם ללמוד על האידיאולוגיה ועל הרעיונות של המפלגות מתוך הנאומים ונושאים כאלה, ולכן כן ניתן ליצור איזשהו רצף. אני מסכימה עם ציפי שאותו רצף, אבל הוא זז טיפה. והכובד של המשקל הוא אולי דווקא ימין מול שמאל, אלא יותר מרכז מול ימין.
ציפי. Okay.
עכשיו, זה מעניין לגבי הסכסוך, מה קרה לימין. בונים טיפ-טיפה מה קרה לימין בנושא של הסכסוך לאורך זמן, אז רואים שם תהליכים מאוד מעניינים. נכון שעדיין הסכסוך הוא מפלג מאוד, בטח בין ימין לבין מרכז, ההבדלים כמעט בכל וריאציה, יש לנו הרבה מאוד שאלות שעוסקות בנושא של הסכסוך, אבל צריך להסתכל על הימין, ואני אגיד את זה בכמה היבטים. היבט אחד, מה קרה לו במשך 30 שנה. ומה שקרה אם פעם לדבר על איזשהו רעיון של היפרדות, שתי מדינות, מדינה פלסטינית, זה היה מה שנקרא יהרג ובל יעבור. אז גם בימין היום התמיכה בשתי מדינות זה תמיכה של 40%. אגב, כשאנחנו שואלים, וזה מאוד מעניין, נתון מהשנה האחרונה, כשאנחנו שואלים האם אתה בעד צעדי היפרדות כדי שלא נגיע למציאות של מדינה אחת, אז אנחנו רואים שם תמיכה מאוד מאוד גבוהה דווקא בימין. יותר מאשר, למשל, העלייה הגדולה שם, יותר מאשר במרכז ובשמאל. זאת אומרת, אנשי ימין מוטרדים, כן מוטרדים מהאפשרות של מציאות של מדינה אחת, ולכן גם הימין הוא לא עשוי מקשה אחת. יש שם בהחלט חלקים גדולים, כנראה זה, אם היינו מגדירים אותם ימין מתון, הם נוטים יותר לכיוון של המרכז בנושא של הפתרון של הסוגיה הפלסטינית. עכשיו, עוד דבר שצריך להגיד אותו, זה שגם כשאנחנו מדברים על החזרת שטחים בכל מיני וריאציות, יש אזורים שהם בקונסנדוס, שהם מוסכמים, ששם ההבדלים בין המרכז לשמאל לא קיימים. למשל, הנושא של גושי ההתיישבות, הנושא של ביקת הירדן, הנושא של גוש עציון, אלה נושאים שהם מוסכמים, רוב מוחלט בציבור, שגם של המרכז וגם של השמאל, לא מוכנים להחזיר את ה... זאת אומרת, מבחינתם זה בתוך הקונסנזוס. זאת אומרת, גם שם ההבדלים הם הרבה הרבה פחות גדולים ממה שאולי אנחנו היינו חושבים שיהיו.
אני יכולה להרחיב ולהגיד שגם במצעים למפלגות שיש התייחסות לנושא ההתנחלויות, יש אמירות כלליות של אנחנו נתמוך בבנייה בגושי ההתיישבות. אבל שוב, אין פירוט באמת למה הכוונה ולאיזה התנחלויות כן מדובר ובאיזה לא, באיזה איזה שטח וכו. ומכאן גם הנושא הזה שכן רואים איזשהו אחידות, אבל כמובן שאם היה פירוט יותר נרחב, אז היינו יכולים לדעת גם על ההבדלים.
עכשיו אני רוצה לשאול שאלה כללית לגבי מידת ההשפעה של הביטחון שלנו, ביטחון בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וגם בהקשר האזורי, כל האיומים שמגיעים מצפון ומדרום, איך זה משפיע, על פי הניתוח שלכן, על הדרך שבה מפלגות רואות לנכון להציג את המציאות, איך זה משתקף במצעים או בתעמולה לקראת הבחירות, ואיך זה משפיע על דעת הקהל.
אוקיי, אז האמת דווקא פה מעניין להתחיל לראות על המצעים, לגבי האיומים. זאת אומרת, באיזה דרך מוצג האיום בנושא הזה? אז
אין בעיה, אז לגבי הזירה הצפונית ואיראן, האמת שזה נושא מעניין שבו יש קונצנזוס. אנחנו רואים במדד הביטחון הלאומי, מחקר דעת הקהל שאנחנו מקיימים, שהמכון מקיים, בשאלה שנשאל הציבור מהו האיום המשמעותי ביותר העומד בפני ישראל בעיניך, מבין האופציות שניתנו לציבור, הבחירה של איראן והזירה הצפונית נמצאו כאיומים המשמעותיים ביותר. כשמחברים ביניהם זה יוצא ש-56% מהציבור סבורים שאיראן והזירה הצפונית הם האיומים המשמעותיים, וכך גם במצעים. למעשה אנחנו רואים שגם כחול לבן, גם בעבודה, גם מרץ וגם ימינה, יש התייחסות לנושא הזה כאל איום משמעותי ומרכזי. וזה באמת אחד הנושאים שמעניינים. כמובן שגם הליכוד, למרות שאין לו מצע, אנחנו יודעים שהוא שם את זה כאיזשהו נושא שיש לטפל בו ושהוא הכי משמעותי. ויש גם התייחסות לכך במצע שלהם ב-2009. אז זו לדעתי נקודה מעניינת. כמובן שהם נבדלים אחד מהשני, המפלגות נבדלות באופן שבו הן מציעות לפתור את אותו איום, אבל הן כן מגדירות אותו כאיום משמעותי.
כן, אז האמת שזה בדיוק מה שרותי אמרה, גם לגבי השתקפות בדעת הקהל. אני אולי ארחיב פה גם בכלל, מתי דעת הקהל מפולגת ומתי היא מחולקת, זה גם קשור לכאן. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין מה שקורה למעלה. אם למעלה, זאת אומרת, מקבלי החלטות, האליטות, המפלגות, יש יחסית הסכמה, אז אנחנו נראה השתקפות של זה גם בדעת הקהל. זה אנחנו מכירים מחקרים מסוגים שונים שעוסקים בדעת הקהל בתחום של מדעי המדינה. אז מה שרותי אמרה זה מאוד מתכתב גם ממה שקורה בסקר שלה, במחקר שלנו. כי אנחנו רואים במקומות שבהם יש הסכמה, אין מחלוקת, יחסית, כן? אז אנחנו רואים את השתקפות של זה בדעת הקהל. ודעת הקהל, היא מסתכלת על המצעים האלה, לא משנה אם היא קוראת או לא קוראת, מטאפורית אפילו. זאת אומרת, היא מקשיבה לקולות האלה, בין אם זה בא מממסד הביטחוני, ובין אם היא רואה גם במערכת הפוליטית, נקשיב טוב-טוב למנהיגים, למי שמתחרה עכשיו על הקול שלנו בבחירות, הם מדברים בשפה דומה. אין שם הבדלים גדולים לגבי האיומים הגדולים מאוד, איראן גרעינית, גם אפילו לגבי חמאס בעזה. זאת אומרת, בטח לגבי הזירה הצפונית, הדיבור דומה, ולכן אנחנו רואים בשנים האחרונות שגם דעת הקהל מסמנת את הסוגיות האלה כסוגיות המרכזיות. אין מזה מחלוקת, אנחנו רואים את זה אפילו לא בשמאל, זאת אומרת, בטח מרכז וימין מתייחסים לזה באותה הצורה. אנחנו רואים הרבה יותר דמיון, אם ניקח את מה שאמרתי קודם, של כמה יש מרכז וכמה יש שמאל, זה קרוב ל-87% מהאוכלוסייה הם מרכז או ימין. ולכן אנחנו רואים פה שיש הרבה בנושאים האלה, בוודאי הרבה יותר דמיון משוני לגבי תפיסת האיום בכל מובן שהוא.
וגם כן כשאנחנו למעשה מפלחים ובודקים מה מתוך מי שהגדיר את אותם איומים כאיומים הכי משמעותיים, אנחנו רואים שהימין והמרכז בסביבות 60% בעצם הגדירו את אותם האיומים כאיומים הכי משמעותיים, והשמאל בסביבות 50. זאת אומרת שלא רק הציבור לדעתי גם מסתכל על מה שהמפלגות אומרות, אלא גם להפך. אני חושבת שהמפלגות פה גם מנסות לקלוע לקהל יעד שלהם, והוא מתיישר או מתכתב יחד עם זה. ולכן גם שוב אנחנו רואים לזה ביטוי במצעים. זאת אומרת יש פה איזושהי אלימה בין שניהם.
כן. עכשיו עוד אני אולי אוסיף על זה גם היחס לצה"ל, היחס לממסד הביטחוני, שזה בקרב כולם, אצל כולם יש אמון גבוה בצה"ל, אבל זה לא רק אמון גבוה בצה"ל, זה כל ההפעלה של צה"ל, המודל של צה"ל, באיזה דרך הוא פועל. אז גם שם אנחנו רואים הרבה יותר דמיון משוני ביחס של הציבורים השונים. זה לא הטענה שלי, זה לא שהדמיון בין המרכז לימין זה אותה מפלגה. יש הבדלים. בסדר? זה לא שיצא מפה שאני אמרתי שהם בדיוק אותו הדבר. אני רק אומרת שהדמיון יותר גדול מהשוני. אז, וזה גם מעניין לגבי צהל. לגבי צהל, כשאנחנו מדברים על ההיבט המקצועי, אז הדמיון גדול. אבל כשאנחנו מדברים על היבטים אולי שהם טיפ-טיפה יותר נורמטיביים, כמו הוראות פתיחה באש, שם כן יש הבדלים יותר משמעותיים. זאת אומרת, זה שוב חוזר למה שאמרתי, של ההגדרה של, של הממסד, באיזה דרך הוא פועל.
וגם במצעים, כן. מה שמצאנו, שבעצם לכולם יש התייחסות של מודל של צבא עם. זאת אומרת, יש איזו תמיכה במודל הזה.
כמו שהציבור תומך, בעצם אנחנו רואים את זה גם פה השתקפות.
אז תודה ששיתפתם אותנו בדמיון ושוני. בעיקר דמיון, ואת רוצה לומר עוד דבר אחד לסיום?
אולי ככה לסיכום, אולי נחזיר אותנו לחיזבאללה, למה שהתחלתי איתו.
בבקשה.
ולהגיד, האם המרכז הפוליטי דומה לימין במדינת ישראל, אולי כפי שחיזבאללה אמרו, בעצם הודיעו לנו, אז התשובה היא שאולי הם יותר צודקים מטועים, ומבינים את המפה הפוליטית שלנו, זה מעניין, כי בתודעה הישראלית עדיין אנחנו רואים את, את הסימון הזה של בין ימין לשמאל במפה הפוליטית, אבל ההגדרות האלה צריך לשים לב שיכולת שהן דוחות, החלוקה הזו במתכונת הישנה מחייבת התבוננות מחדש, וצריך ואני חושבת שהציבור כן מבין היום שאין הבדל רעיוני משמעותי עמוק בין שתי המחנות המרכזיים שנמצאים על סדר היום, אין איזושהי יציאה פה לדרך חדשה, ואגב, אני אולי אסכם בזה שזה יכול להיות מסוכן מאוד. זאת אומרת, דווקא אחדות רעיונית היא לפעמים יותר מסוכנת מאשר מחלוקת. תודה רבה.
אז נסתפק בזה.
תודה רבה.
רותי, ציפי, תודה רבה לשתיכן.
תודה.